שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום.
שלום, טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1082, ונדבר היום על טרנד הדה שכובש את העולם, המינימליזם. תהיו איתנו, תופעה מרתקת, אפשר ללמוד ממנה הרבה דברים בדרכנו אל חיים חדשים. טל, בואי תפתחי בבקשה.
אז מדובר בעצם בטרנד שהולך ותופס תאוצה בעולם היום, שבעצם מדבר על זה שאנשים מעוניינים לצמצם את הרכוש שלהם בעיקר, את סביבת המחיה שלהם, רוצים להיפטר מהעומס, מכל החפצים, מכל הרכוש שהם לא צריכים, ולהשיג איזושהי שליטה על החיים שלהם. הם רוצים למרוד בעצם בתרבות הצרכנית שדוחפת אותם לאיזה מרוץ אחרי הישגים חומריים שהם משועבדים אליו, והם רוצים לצאת מזה לחופש, לאיזשהו חופש, ליכולת לבחור מה הם יעשו עם הזמן שלהם, עם המרחב שלהם, ושהוא יהיה כמה שיותר פשוט, רגוע ועם משמעות. בעצם זה איזושהי צעקה, אני חושבת, מתוך הבלגן והכאוס והלחץ של החיים המערביים, למשהו יותר מינימליסטי ויותר אמיתי ויותר נכון לנו. אז אנחנו רוצים היום לדבר על הטרנד הזה שמתפתח. אגב, הוא מתפתח בעיקר בקרב הדור הצעיר יותר, הדור שמאוד חווה את הקשיים הכלכליים, הלחצים הכלכליים, אבל גם הדור המבוגר כבר פחות מעוניין בחפצים ויותר בחוויות, יותר במשמעות. יש להם גם מודעות יותר סביבתית, מה כל הצרכנות הזאת גורמת לסביבה. האינטרנט שמתפתח מאפשר לנו חיים שהם יותר וירטואליים ופחות קושרים אותנו לחומר. אבל יש גם הרבה ביקורת כלפי השיטה הזאת, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אז קודם כל אנחנו רוצים לדבר על הטרנד הזה. מה בעצם קורה לנו? דווקא בעידן של שפע שיש כל כך הרבה חומר, אנחנו מחפשים לברוח מזה. איך אתה רואה את הכיוון הזה?
התופעות האלה אנחנו גם כן היינו יכולים לצפות ביוון העתיקה, בתרבויות העתיקות גם כן. היו תקופות כאלו, שאנשים היו חיים מאוד בצניעות, אמנם שהיו יכולים לרשות לעצמם כל מיני דברים טובים.
למה, מאיפה זה נובע?
זה נובע מתוך זה שכל דבר שאני רוכש, אז הוא שולט עליי, חוץ מזה שנראה לי שאני שולט עליו.
מעניין.
אני צריך לשמור, אני צריך לדאוג, אני צריך... זה כבר הופך להיות... מוסיף רכוש, מוסיף מקוף. אין מה לעשות.
כן.
זה דאגות, זה בעיות, זה... זה, זה... ולכן... איפה ששביל הזהב צריך להיות. ושביל הזהב הוא תלוי בתרבות, בחינוך, בהשכלה, בכל מיני כאלה הנתונים שישנם לאדם. אנשים שמתעסקים יותר ברוח, אז ודאי הם לא כל כך מעוניינים בשום דבר חוץ מזה. וההפך, אנשים שהם מסתכלים על אחרים, איך שכולם רצים לרכוש כל דבר ודבר, אז... מקבלים מהם תיאבון וגם כן נעשים כמוהם. לכן זה הכל תלוי בחברה, זה תלוי גם כן בזמנים שחברה עוברת, וזה תלוי גם כן באדם, בעצמו. אבל שוב, מה שלא נגיד, גם כן הגישה להתפטר מהחומר, מהעודף, היא גם כן גישה אגואיסטית. פשוט אני מרגיש שזה לוחץ עליי, שיותר טוב לי לא להיות קשור לאף אחד ולשום דבר, ולהיות חופשי.
כן.
זה בעצם הרכוש הכי גדול, זה החופש.
נכון.
אז במקום להיות מכור לאוטו, ולאיזה לבוש, ולכמה תכשיטים, ולעוד כל מיני דברים, אז אני יוצא חופשי. אני מלביש איזשהו טרנינג, לא חשוב משהו, פשוט, כן? והולך לטייל חופשי, ציפורים, דשא, שמש, מה אני צריך? בשביל מה אני צריך הקירות האלה עם המזגנים, עם כל מיני דברים? זה הכל תלוי באדם, עד כמה שהוא מכיר, שהוא הופך להיות עבד של הדברים, ולא שהוא רוכש אותם, אלא אלה רוכשים אותו.
הרבה פעמים אנחנו יודעים, גם אצלנו, לא יודעת, עושים ניקיונות פסח, עושים, הרבה פעמים שאנחנו כאילו מנקים ומוציאים את כל מה שלא צריך, אפילו בצורה גשמית, זה עושה לנו הרגשה כזו טובה של ניקוי פנימי. מה הקשר בין החפצים החיצוניים שלנו והמצב הרגשי שלנו הפנימי?
כן, להיות חופשי. להיות חופשי מלחץ. כי החופש הוא גם כן רכוש יקר.
והעודף של חפצים הוא מכביד עלינו, הרכוש עצמו?
נו, ודאי. אני צריך לחשוב על זה. אני באיזו צורה, ביטת הכרה באיזשהו מקום בראש, אני שומר על כל הדברים האלה. אני צריך לראות מה הייתה, מאיפה הם, מה יכול לקרות וכן הלאה. זה מוסיף דעת, מוסיף מקוף.
אפילו בתת מודע אנחנו מרגישים שיש לנו איזה עומס כזה בסביבה שלנו, זה מעמיס עלינו מבחינה פסיכולוגית.
כן.
אמרת קודם שגם בתרבויות העתיקות היו כאלה תקופות שאנשים העדיפו להיפטר מהדברים ההומרים. אבל בכל זאת אני רוצה שתתייחס למצב שלנו היום. איך זה היום כשהעולם בסך הכל הגיע לעידן השפע, למה דווקא מתוך עידן השפע צומח טרנד כזה?
אנשים לא נהנים. הם לא נהנים מזה שהם קונים. נגיד, רצתי לפני שבועיים בפריידי, כן?
השחור,
זה
יום שישי השחור.
יום שישי השחור, לפני שבועיים היה כמדומני. וקניתי וקניתי וקניתי, והבאתי הביתה, לא יודע, עם כל מיני דברים שהיו בידיים וקשורים לי על הראש ועל הכל, ו... מילאתי את האוטו ועוד עגלה. נו, והגעתי הביתה, עכשיו לאן אני אכניס את זה? אז אני צריך לבנות ארון נוסף. כן? הארון נוסף הוא כבר לא נכנס, אני צריך דירה חדשה. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אני בעצם, במקום זה שקניתי כמה דברים, הדברים האלה עכשיו מחייבים אותי שאני בשבילם יעבוד. לא מספיק שעבדתי כדי לקנות אותם, אני צריך עכשיו לעבוד, כדי לשמור עליהם. אני לא התכוונתי לזה, אבל זה מה שקורה. האם לא יותר טוב אם יהיה לי איזשהו בגד אחד, שתיים נגיד. נו, אם אני איש ציבורי, אז כמה כאלה. אבל בכל זאת זה לא מוגזם. שעל כל דבר ודבר אני עושה חשבון. כדאי לי, לא כדאי לי. ואנחנו... צריכים להתרגל לזה, כי זה לא מוסיף לנו שום דבר. חוץ מזה, הבעיה היא בעולם שאחרת ישירו בלי עבודה אנשים. אז כבר לוחצים עלינו גם כן אלו שמייצרים וגם מייצבים וגם, וכל אלו שמוכרים. ואנחנו לכן נאלצים, אנחנו, הם עובדים עלינו.
אנשים מרגישים את הלחץ הזה, והם רוצים למרוד בזה, ובעצם להשתחרר מזה. ואחד גם העקרונות של הגישה הזאת, זה בעצם לברוח מזה שאנחנו בעצם אומרים, הבן אדם הוא מה שיש לו, הוא הכסף שלו, הרכוש שלו, ככל שיש לך יותר, אז אתה שווה יותר. אנשים אומרים, לא, אני לא רוצה להיות העבודה שלי, הארנק שלי, אני רוצה להיות מי שאני. זאת אומרת, יש פה גם איזה רצון לברוח מהתיוג הזה שהחברה שלנו שמה על אדם.
איך אתה רואה את הרצון הזה שמתפתח היום?
זה אנחנו נמצאים בתהליך היסטורי, זה לא תהליך זמני, זה היסטורי, שהאגו שלנו כיסוד של כל תפיסת המציאות, הסתכלות העולם, יסוד האדם זה האגו שלנו, רצון ליהנות, הוא משתנה כל פעם, וכשהוא משתנה הוא לא משתנה רק בכמות, שיותר ויותר ויותר, הוא גם כן בצורה איכותית משתנה. לכן אנחנו לא רוצים מה שהיה קודם ורוצים משהו חדש. אז יש לנו בדיקה חוזרת על מה שיש לנו.
וכשמתעורר באדם רצון כזה שיפסיקו להגדיר אותו לפי מה שיש לו, לפי האוטו, העבודה, הבית וכן הלאה, הבגדים, אלא לפי מה שהוא, מה זה אומר עלינו כבני אדם?
זה עוד רחוק. זה עוד רחוק.
מה זאת אומרת?
תסתכל איך אנחנו מכבדים את האנשים, לפי הרכוש, לפי
המזרה,
לפי
זה ברור,
העוצמה.
ברור, הטרנד של המינימליזם היום, אחד הביטויים שלו אומר שאני זה לא הסמלי סטטוס האלה שרכשתי, אני זה מי שאני כאדם.
איפה אתה כאדם? איפה רואים את זה?
זאת השאלה שלי אליך. כשמתעורר ביותר ויותר אנשים, בעיקר בדור הצעיר, רצון כזה, מה זה אומר על ההתפתחות שלנו? לאן זה מוביל אותנו?
זה הביא אותנו להכרת הרע, שבאמת אנחנו לא מפותחים, אין לנו כל כך מה לעשות עם עצמנו. אנחנו צריכים להיות יותר ביקורתיים על עצמנו, מה עוד חסר לנו כדי להיות בני אדם, איזה ערכים אנחנו ניקח במקום הערכים האלה רכושניים, שכל הזמן היינו מתפתחים לזה, כמה דירה בת חדרים, 4, 5, 10, 20, כמה מכוניות יש לי, כמה וכמה 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 וכמה, במקום כמה, בכמות, באיכות, עד כמה שאני עליתי באיכות, ובאיכות זה כבר בעיה, לאן אדם צריך לעלות, מה הם הערכים האלה שאני צריך לקנות. יכול להיות שבמקום שאני קונה ומבזבז כסף בחנויות, אני אבזבז את עצמי וכסף וזמן שלי כדי ללמוד משהו, כדי להשתפר במשהו, אבל לאן, במה? אנחנו רואים שגם מקצועות הם לא הרכוש היום, הם לא איזה סימני הערכה. זאת אומרת, אנחנו צריכים כבר להתחיל לחשוב איך אנחנו מהיום והלאה מעריכים את האדם. איך אנחנו מלמדים אדם מה זה נקרא להיות האדם מכובד, מאורך בעיני החברה. מה כדאי שיהיה עליו, אפילו שילך כל החיים בבגד אחד. אבל הסתכלו עליו ויגידו, זה אדם מיוחד. שהוא משתנה מיום ליום, ולא שכל יום יש לו שמלה חדשה.
יש פה משפט, האדם שבע הרצון שאיננו בעל רכוש כלל, הוא אדון העולם.
כן.
אתה מסכים עם אמירה כזאת?
לא, מסכים או לא מסכים זה כולם יכולים להגיד. שאלה האם באמת אנחנו מבצעים את זה.
שמה, אבל למה אדם שאין לו רכוש כלל הוא אדון העולם והוא שבע רצון?
כי הוא מרגיש שאין לו שום דבר מצד אחד, אין לו על מה לדאוג, אלא על דברים העיקריים שבתוכו.
אוקיי.
זהו, אז לכן הוא באמת מרגיש שכל העולם שלו. הוא לא מכור לשום דבר, הוא לא צריך לשמור על שום דבר, הוא מרגיש שהוא חופשי.
אז בעצם כשאנחנו מפנים מקום מכל מיני דברים, עומס ודברים שאנחנו לא צריכים, אנחנו מפנים מקום, כמו שאתה אומר, לדברים שבתוכנו, לדברים בעלי משמעות. אז מה הם הדברים האלה שבתוכנו, שכדאי לנו לפנות להם מקום?
כאן אנחנו צריכים כבר לחשוב, בשביל מה כדאי לחיות. לא כדי לרכוש עוד ועוד ועוד כל מיני דברים, אלא שאני רוצה רכוש אמיתי. רכוש אמיתי זה רכוש נצחי קודם כל. שלא, שאני מת והוא מת איתי. או שאני משאיר אותו למישהו עד שזה נזרק. אלא רכוש הנצחי זה דברים שהם נמצאים בתוך הטבע יחד איתי. האם יש בי חלק נצחי? זה בעצם אני רוצה לדעת. אם יש, כדאי לי להשתמש בו, לרכוש אותו, להגדיל אותו, לכבד אותו, לפתח אותו, אם יש בי חלק הנצחי. וכאן כבר אנחנו מדברים כבר על הנשמה.
כי יש הרגשה באמת שאנשים רוצים להיפטר מכל מיני דברים שהם לא המשמעות, אבל מהי אותה משמעות? איפה למצוא אותה ואיך לחפש? שם כבר כל אחד לעצמו, ואין אולי איזה דרך ברורה להשיג את המימוש הזה שהם מחפשים.
כן, נכון. זה אני, כי עוסק בחוכמת הקבלה, אז יכול להציע לאדם אם הוא רוצה משהו, אם הוא רוצה רכוש נצחי. זה נקרא נשמה, שאדם קונה את זה. אבל זה עבודה גדולה שאדם צריך להשקיע את עצמו כדי להגיע לרכוש הנצחי הזה, שזה נקרא כוח השפעה, כוח אהבה, דרך אהבת הזולת, שאדם מגיע למצב שהוא באמת רוצה להיות, להתייחס באהבה כלפי אחרים. הוא מתחיל להרגיש ש הרכוש באמת הנצחי, השלם, הכדאי, זה לא שאני רוכש משהו מפני שאני אוהב את זה, אלא שאני נותן מעצמי כל מה שרק אפשר, מפני שאני אוהב את הזולת.
למה זה נקרא שהוא רכש משהו?
רכש? רכש לבי דבר טוב. כן? ככה זה. כי אהבה לזולת היא מתחילה למעלות אותי למעלה ויותר מכל צורות הרכוש האגואיסטי.
ולמה זה נקרא רכוש נצחי, שהוא כאילו לא נעלם?
הוא לא נעלם, הוא לא יכול להיעלם, כי הוא לא תלוי באגו של אף אחד. אף אחד לא יכול לקחת אותו ממני. אם אני רוכש אותו, אף אחד לא... זה שלי. זה שלי. זה נקרא אהבת עולם.
לא כל כך ברור לי. נתתי משהו למישהו, את כל מה שהיה לי נתתי. מה נשאר לאדם שעשה...
למה נשאר? למה את שואלת מה נשאר?
כי אתה קורא לזה רכוש נצחי, שהוא כביכול רכש משהו.
כן, כי את רכשת, יחס הזה יפה לשני, והוא נמצא אצלך. אם אני נותן משהו לשני יחס, מדבר, לא, לא חפצים מדברים, מדברים יחס. אם אני נותן לשני יחס טוב, אז כבר נתתי, זה כבר נמצא בעולם. זה לא נעלם.
שיפרת את העולם, ובעצם אז העולם הפך להיות הבנק שלך, שאתה משקיע בו.
נגיד שכך, את כל הזמן חושבת איפה זה נמצא.
כן.
שאם אני אצטרך, איפה זה ומה מגיע לי עבור זה?
לא, פשוט להבין באמת, האם יש לזה ממשות, כשאנחנו מדברים על להשיג משהו, או... אז זה צריך להיות לזה איזשהו, משהו שאפשר לאחוז בו, לפחות להבין שהוא מתמשך.
זה מתמשך במידה שאת מושכת עוד ועוד ועוד את הרצון להשפיע שלך, את האהבה שלך לזולת, וממשיכה.
ואז בעצם מה שקורה, אדם רוכש יותר ויותר אפשרות למה?
לתת.
לתת. וזה הרכוש שלו. ולמה
אמרת שהרבה אנשים היום בעולם מתחילים לראות שזה כך?
ולמה זה נצחי? האדם הרי מת מתישהו.
זה מה ש... כן, אדם מת, אבל מה שנתן לאחרים זה נשאר.
איך אפשר להגיע לכזאת מוכנות?
זה על ידי העבודה בקבוצה, על ידי טרנינג מיוחד, שאנשים רוכשים את ההרגשה הזאת שנתינה זה יותר מקבלה.
אני רוצה לעבור להיבט נוסף שקשור לזה. בטרנד הזה של מינימליזם מדברים על זה שכדאי לך לצמצם את כמות החפצים שיש בבעלותך, שיש ברשותך, וזה לאט לאט משחרר. משחרר אותך. אין הכוונה שתעמוד ברחוב לקבץ נדבות, אלא שבצורה מינימליסטית, הומרית, תתקיים.
זה כולם כך עושים.
לא כולם.
כמו שטל הזכירה את הניקיון של פסח.
כן, לא, זה לא, זה ממש לא כולם, כי אם יש לי וילה של שישה מפלסים, ואני מנקה אותה בפסח, ומוציא את הספה הישנה וקונה חדשה, זה לא דומה לזה שאדם מצטמצם ל... כן. יש אנשים שמגיעים לרמות של 50, 51 הפצים שיהיו בבעלותם בסך הכל. אבל אני רציתי לקחת את זה לשאלה הבאה שלי לדיון נוסף. כשאנחנו מדברים על לצמצם את כמות ההפצים שיש ברשותנו, גם בהוכמה שאתה מלמד יש מושג שנקרא צמצום. כשאומרים חכמי הקבלה צמצום, למה הם מתכוונים? לצמצם את כמות ההפצים שיש ברשותי, לצמצם דברים אחרים?
לא, בקבלה לא מדברים על כמות.
אז על מה מדובר כשאומרים צמצום בקבלה?
צמצום זה נקרא שאני לעצמי לא צריך, אלא רק לצורך הזולת.
מה אתה לא צריך?
כלום.
מה אתה מצמצם?
כלום. אני לעצמי לא צריך שום דבר. אני צריך לאכול כן, לשתות כן, להתלבש כן, לישון כן. אני צריך בית, אני צריך אישה וילדים, אני צריך עבודה, אני צריך משכורת, פרנסה כן. הרבה דברים אני צריך, אבל בעצם אני יכול להגיד שאני לא רוצה כלום.
עכשיו מנית לי רשימה של 10 דברים שאתה צריך.
50 דברים, 100.
100 דברים, ואחרי מוספת לי את המשפט, אבל אני לא, איך אמרת?
לא צריך כלום.
תסביר לי קצת, מה זה צמצום?
שאלה בשביל מה אני, לשם מה אני משתמש בהם. לטובת עצמי, כדי למלות את עצמי, או שכל החיים שלי מרגע לרגע, במכוון, הם רק לטובת החברה, רק לטובת הזולת, רק לטובת הבורא. אם זה מחוץ לי, וכך אני חי, אז אני יכול גם לשתות, גם לאכול, גם להתלבש, גם לישון, גם שיהיו לי כל הדברים האלה, אבל משתמש אני בהם כדי לתת.
אז מה?
הכוונה.
אז מה אתה מצמצם?
אני מצמצם כל הזמן רק שימוש האגואיסטי.
שאיך נגדיר שימוש אגואיסטי?
שאני רוצה מזה ליהנות בעצמי.
וכשאתה מצמצם את הנטייה לשימוש אגואיסטי, אז מה נותר בידך? מה נשאר לך?
הכל נשאר.
לא, לא, לא התכוונתי מבחינה חומרית. זה הבנתי שההפתים נשארים.
יש לי דירה.
הבנתי שההפתים נשארים. מה נשאר לך בנטייה הפנימית שלך? הייתה לך נטייה פנימית טבעית ליהנות מכל דבר לעצמך. את הנטייה הזאת אני צריך לצמצם. אז עם מה אני נשאר? ממה אני חי?
אני חי מזה שאני נותן. ומזה אני נהנה. זה בשבילי כמו קבלה. ההשפעה הזאת היא כמו קבלה.
לפני 3 דקות הדגשת שכשאתה מדבר על רצון לתת ולהשפיע טוב ולאהוב, אתה לא מדבר דווקא על נתינה של דברים חומריים שאתה מתחיל לפזר, אלא על, קודם כל אמרת על יחס, מדובר ביחס. אז איזה יחס אני נדרש לצמצם, ביחס לעצמי, ביחס לאחרים, ואיזה יחס אני נדרש לפתח לפי חוכמת הקבלה?
אתה נדרש לצמצם כל המחשבות על עצמך, ונדרש לפתח כל המחשבות על הזולת. לטובת הזולת.
תסביר לי עוד קצת.
מה להסביר?
מה שאמרת ולמה זה חשוב, ולאן זה יוביל אותי.
זה חשוב מפני שאנחנו הגענו בהתפתחות בחברה האנושית, למצב שחייבים כולנו להיות מקושרים בקשר הטוב.
איך זה קשור לעניין?
כי אז בצורה כזאת אנחנו בונים חברה יפה, טובה, חדשה, שבה כולנו מתייחסים בצורה יפה אחד לשני, בקשר יפה זה לזה, מפתחים רק דברים ההכרחיים לנו לחיים, לא מזלזלים באף אחד, לא הורסים את הסביבה, לא מכסים בכל מיני צורות הזה בזבל והכל את הסביבה שלנו. אקולוגיה שומרים וכן הלאה. אם אני עושה את זה למען הזולת, אז ברור שאני לעצמי משתמש במה שהכי בריא לי, הכי טוב, הכי פשוט.
למה בעצם כשהמיקוד הוא בעצמנו, אז אנחנו נוטים לאגור דברים לא נחוצים, ולצאת מאיזון, ולהרוס את הסביבה? למה זה קורה לנו? כי בכל אנחנו דואגים לעצמנו שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו...
מה טוב?
למה כשאתה אומר, אנחנו צריכים לשנות את הגישה, מלדאוג לעצמי ללדאוג לזולת, ואז אני לא אצרוך יותר מדי, אני אעשה הכל בצורה...
אז בטוח שאני אתייחס לעצמי בצורה הכי בריאה.
למה? למה כשאני דואג לעצמי, אני מתייחס בצורה לא בריאה?
כי אז את ממלאה את עצמך בכל מיני מאכלים ודברים שאין בהם שום צורך. שהם למעלה מהדברים הכרחיים שהגוף צריך. הגוף שלנו הוא כמו בהמה, הוא לא זקוק יותר ממה שרוצה הבהמה, ואנחנו, מה לא עשינו כדי למלות אותו בכל מיני דברים? בגלל מה? לא בגלל שגוף רוצה, בגלל שמישהו רוצה להרוויח עלינו.
וגם יש בתוכנו איזשהו רצון שהוא אף פעם לא מסופק. אנחנו לא מרגישים מסופקים ומלאים.
אף פעם. וזה ככה יהיה תמיד. עד שאנחנו לא נחליף את שיטת המילוי שלנו. שאנחנו נתחיל להתמלות לא מזה שאני מקבל, אלא מזה שאני נותן.
ובעצם הצורך הזה הפנימי, הריקנות הזאת, היא תתמלא מהשינוי הזה?
כן.
זה מה שמחפש, הצורך הזה להיפטר מהחפצים, מהרכוש, ממה שמכביד עליי.
אני אתמלא מנתינה בצורה בלתי מוגבלת.
למה? למה המילוי מנתינה מביא אותי להנאה בלתי מוגבלת?
כי למלות את כולם אני יכול בכל דבר. אפילו סתם ביחס שלי. להתייחס אליהם, לאהוב אותם, לחייך להם. אני יכול... אני לא שקונה להם כל מיני דברים וממלא את הבית שלהם בכל מיני מתנות שלי. לא.
אז אני... במה כן? במה אתה ממלא אותם?
במצב רוח.
ומה זה עושה לך?
מצב רוח.
למה? למה המילוי מלעשות טוב לאחר, אפילו ביחס, ממלא אותך בצורה בלתי גבולית? למה?
כי כך זה ה... כך אני בונה את עצמי. זה נקרא מינימליזם האמיתי.
תגדיר אותו.
שאני לא צריך שום חפצים גשמיים כדי למלות את עצמי ואת הזולת בצורה בלתי מוגבלת.
ומה אתה כן צריך?
כלום.
אז איך אתה ממלא? במה?
ביחס.
מאיפה אתה לוקח את היחס הטוב הזה?
או, זה כבר, מאיפה אני לוקח יחס? זה חינוך. זה חוכמת הקבלה. כאן זה כבר, אנחנו נעצרים וצריכים ללמוד איך לעשות זאת. אבל ברור לנו שאנחנו לא צריכים לא חפצים ולא, ולא, ולא כלום. רק ללמוד איך עושים יחס טוב לזולת, כן? ואז על ידי זה אני ממלא את עצמי, ואני ממלא את הזולת, וכולנו נמצאים ברוויה.
זאת אומרת, אם אני אדם מינימליסט ששמה כמה חפצים בקרוון ונוסעת לטייל בכל העולם, זה לא ימלא את הצורך שלי במשמעות.
זה לא מינימליזם, זה סתם את מחליפה פרה בחמור. נהנית עכשיו מזה, אז יש כאלה שחיים בבונגלו באמצע אוקיינוס, נו, אז מה?
אני צריכה להחליף את שיטת המילוי שלי, אם עד עכשיו התמלאתי כתובתי, אני צריכה ללמוד לאהוב ולמלא אחרים.
אז את יכולה למלות את עצמך בצורה בלתי גבולית. כשאת ממלאה את הזולת, אין גבול לכמה שאת יכולה למלות אותו ולמלות את עצמך.
אם הבנתי את כל הדיון, ממש השאלה האחרונה, וכל ההחלפה הזאת של שיטת המילוי, כמו שאמרת, היא בעצם לא תלויה בכמה נכסים יש לי או כמה נכסים יש לי.
לא, לא, לא נוגעים ביחסים.
נכסים.
בנכסים. לא נוגעים בנכסים בכלל. לא אכפת לנו את זה. היחס בינינו הוא חשוב. הוא עובר למעלה מכל הנכסים האלה.
הרב לייטמן, תודה רבה. תודה טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. הזמן נגמר. תבואו שוב, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.